טוב לכולם. אנחנו בשיעור קצת חוג בגלל קדושת הזמנים. אנחנו חורגים מהרצף הקבוע שלנו בסדרת השיעורים. אנחנו רואים רגע שיעור נקודתי על חנוכה. על אף שבחלק מהשיעורים קצת נגעתי בנקודות של חנוכה ככה במהלך השבוע, אי אפשר שלא להזכיר את החג הקדוש ואת האור הזה. לא חג, אבל עוד מעט נסביר למה תמיד יש בלבול במילה חג בהקשרים של חנוכה. אז קודם כל עוד לפני כן אני אגיד לכם רק שיהיה לכם חופשה נעימה. הבנתי שכבר ככה ממחר אתם יוצאים איזושהי חופשה קצרה, אז אמרת השם תלקו מהאור הגנוז הזה של חנוכה ותבואו ככה יותר רעננים ויותר קשובים לנשמות שלכם, להוציא מהגמרא ומהתורה הקדושה שלנו את כל הטוב שנמצא בה. טוב, אנחנו רוצים רגע לגעת בהקשרים של חנוכה, אבל אנחנו נתחיל רגע משהו קטן מלמעלה. יש לנו כלל, הכלל אומר, נגענו בזה דרך אגב כמה וכמה פעמים, שככל שהדבר הוא יותר גדול ויותר קדוש, ככה יש לו יותר מפרים. הוא גם יותר קשה להשגה, ולפעמים אפילו מזלזלים בו, עד כדי רמה כזאת. למשל, דיברנו למשל נגיד על מבחינת הקשה להשגה, נגיד הלחץ של לפני שבת, נכון? כמה פעמים דיברנו על זה, שיש דבר גדול כל כך, נשמה יתרה של שבת קודש, שבת נכנסת, גן עדן. אז יום שישי זה יום שהוא דרך אגב בסוגריים מתוק מאוד ללמידה, אבל גם קצת לפני שבת נוצר איזשהו לחץ כזה. כל השבוע מגיע בזמן לתפילת מנחה, לפני שבת פתאום אתה מחכה רגע למניין בחוץ, מחוץ לבית הכנסת, לתפוס את המניין של האחרון, אתה מבואס עוד פעם, פספס את הקבלת שבת. שבוע הבא אני אגיע בזמן, ודאי בשבתות של קיץ, וכל פעם שאני שבת קיץ, שבת חורף, יש את הלחץ לפני שבת, ואת הכל, וקשה מאוד להיות מסודר 20 דקות לפני. דוגמה נוספת, למשל, כדי להגיע לרשב"י אתה צריך לטפס הרבה. נכון? וככל שהזמן הוא יותר קדוש, אתה צריך לטפס יותר ולמתים בטוב יותר ולעשות סיבובים שעה וחצי עד שאתה מגיע, אתה רואה את הציון, אתה רואה את הציון, ומה לעשות? מי שהיה ברשב"י כדאי מאוד 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 ביצוע כל שנה, וכמובן גם ללכת לרשמו על אליהו אחר כך. אז אתה מבין שזה לא קל. כשאתה מגיע, הכל בסדר, הכל זה, אבל עד שאתה מגיע, גם לכותל, גם מצד ההליכה, וגם מצד הצפיפות, גם מצד הערבים שנמצאים שם בצדדים, בדרך לכותל, מנסים ככה לשלוט, ועוד רובע כזה ורובע אחר, מקומות חנייה, כל הדברים שקורים במציאות החומרית, הגשמית, בעצם איזשהו סממן לגילוי של אור גדול. אז האור, ככל שהוא יותר גדול, הוא טמון יותר בחושך. לכן רבקה, למשל, היא גדלה בבית של לבן ובתואל, וצריך ממש לשלוח שליחים, לשלוח את אליעזר, עם את אברהם, ושיעשה איזשהו נס, עד שהוא ימצא אותה, והכל. צריך סייעתא דשמיא כדי למצוא את האור הגנוז הזה שנקרא רבקה. זה לא פשוט בכלל. יצחק אבינו מחכה שנים להיוולד, יותר אולי מששרה רוצה להוליד אותו, אבל לא שרה ולא יצחק זכו לבן, עד שוברים להם עשרות שנים. כן, שרה ב-90 שנה יולדת, כי יש אור גדול שמאיר את העולם, והוא תמון, ויש לו הרבה מפריעים כדי לצאת. עם ישראל נולד בשיא התומה של מצרים. לכן ככל שהאור הוא יותר גדול והזמן הוא יותר קדוש, אז הוא יותר נחבא על כלים. יש כלים שמסתירים אותו, יש דברים שמפריעים לו לצאת החוצה, ושוב, לפעמים גם עד כדי איזשהו זלזול וחוסר הכרה בערך של הדבר. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה ההבנה שככל שאני יחפור יותר ויעמיק יותר ויעיין יותר כדי להוציא את האור הגנוז הזה, אז אני אגיע לרבדים עמוקים מאוד מאוד מאוד, כי זה אור שהוא גנוז. ועד כשאני פתאום פותח כבר סוף סוף את הפתח, החושך כבר נעשה, הוא מואר, נעשה אור גדול גדול גדול. ולכן צריך לדעת בסוגיות האלה שהדברים הם נסתרים מעינינו לעיין יותר. כל הסוגיות, למשל בתורה, של עיזים 200, תיישים 20, רחלים 200 ועינים 20, גמלים וכו' וכו' וכו', מה זה המספרים האלה? זה לא סתם. למה יעקב אבינו מקציב מלכתחילה כשהוא רואה את לבן, עבוד, כן, אני רוצה לעבוד ברחל 7 שנים, ברחל ביתך הקטנה. תגיד לו שנה, מה אתה אומר 7 שנים? למה ככה? אתה רוצה להתחתן איתה, אתה אומר 7 שנים, היא תיעלב. עוד 7 שנים אני אתחתן איתך. יש כאן איזשהו משהו גדול. ככל שאתה יותר לא מבין, תחפור יותר בעומק, ואתה תגיע לממש נפלאות מתורתך. דברים מדהימים. כל הסדר שם בפרשת בראשית, זה הוליד את זה, וזה הוליד את זה, ונוח, וכו' וכו' וכו'. הדברים שאירים לך הכי עמומים, הכי לא הגיוניים, הכי לא מובנים בתורה, יש בהם סודות כמוסים, דברים מאוד 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 עליונים. אני חושב שאם הייתי אומר לכם לדרג את קדושת החגים, בואו נהיה אמיתיים, בסדר? אז מתוך כל החגים והמועדים דאורייתא ודרבנן שיש לנו במהלך השנה, אז איזה הייתם שמים ברובד הכי עליון?
פסח, יום הכיפורים.
פסח, יום הכיפורים, פורים, ראש השנה, סוכות. בוא נראה על חנוכה, בגלל שאנחנו בחנוכה עכשיו אמרתם חנוכה. לא יודע אם הייתי חושב על חנוכה, זאת האמת, אני מתנצל. אבל סתם ככה, הסתכלות חיצונית, כאילו, לא יודע. אבל מצד שני, כשאני מסתכל על זה, אני אומר, רגע, שנייה, זה החג שהוא בעצם היחיד שאותו אנחנו חוגגים באמת 8 ימים. גם שמיני עצרת, זה רגל בפני עצמו. יש לנו 7 ימים של סוכות, ועוד יום אחד של שמיני עצרת. זה רגע בפני עצמו לגמרי, אתה אפילו לא יכול להיכנס בו, אל תיכנס לסוכה, זה בא תוסיף.
הליל גמור. הליל גמור גם.
גם הליל גמור כל חנוכה, אז אתה מבין שיש פה, זה ברית מילה. חנוכה זה ברית מילה עם הקדוש ברוך הוא. זה אנחנו ממש מתמזגים עם היותנו אומה ישראלית ששוטה ויונקת מהאור הגנוז הזה. אבל זה נסתר, נסתר מאוד. בחוץ זה נראה כאילו הכל רגיל. בואו נשאר רגע שנייה אחת ידי חובת ההדלקה. ונדליק, ואפשר הולכת לעיסוקנו, ואולי אפילו לאחר טיפת ההדלקה, ויש תדיר ושאינו תדיר, וערבית זה תדיר, אז תקדים את ערבית, ואם יש לך איזשהו שיעור קבוע, וכו' וכו', זה כאילו אתה צריך לעשות בצאת הכוכבים, אבל תשמע, אם יש לך איזה משהו קבוע, אל תבטל אותו, וכו' וכו'. רגע, אני לא מבין, זה קדוש או זה לא קדוש? אז ברור שזה קדוש, אבל צריך כנראה, כמו שאנחנו אומרים, לגלות את הקדושה של חנוכה, ולחפור מאוד מאוד בעומק כדי להשיג אותה. למשל, אני אתן לכם שאלה, לא יודע, כמה מאיתנו התחילו ללמוד 30 יום קודם חנוכה? לכם, מי שלמד, אני לא. מי שלמד 30 יום קודם חנוכה, כל הכבוד לו. באמת, 30 יום קודם החג, 30 יום חג, הגמרא דורשת את זה על פסח, אבל באמת, זה על כל החגים כולם. בסדר, אז צריך להבין קצת יותר כנראה את מה קורה פה, מה יש לנו פה, איזה אורגנוז באמת אמון בתוך הנרות, איזה אורגנוז אמון בתוך חנוכה. אני רק אומר שיש עוד הרבה 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 רבדים ממה שאנחנו נאמר היום, וזה פשוט מה שנעשה היום זה העתק הדבק מהרבה מאוד מקורות מחזל שפשוט לקחתי ועברתי, אז שום דבר פה לא, לא, לא שלי, זה ממש להעביר את הדברים כמו צינור. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו.
אמן.
אמן.
כן. לפעמים, כדי לדעת כמה האור הוא גדול, אתה צריך להתבונן באויב. האויב תוקף כשהאור גדול. החמאס חודר כשהוא מזהה שאנחנו לקראת גאולה יותר גדולה. לשנות את פנינו. ולכן אין לא אפשר לחזור אחורה. אנחנו בתהליכי גאולה מועצים יותר מאז המלחמה ולפני שנתיים. כל מי שהוא ברדת הוא רואה את זה. אני לא אומר עכשיו, לא יודע, משיח עכשיו או לא, אני לא, טיפה חוכן של מחשבי קיצים, אנחנו לא מבינים בזה בכלל. אנחנו כן מבינים שרוח העם וכל מה שמתחולל פה ומתרחש כאן, והאימה שהטלנו על אומות העולם, זה ודאי בשורת גאולה מאוד מאוד, מאוד גדולה. אז לפעמים כדי לדעת באיזה מצב של קדושה אתה נמצא, אתה צריך לדעת מי הוא האויב. ואם האויב בא אליך בגזרה כזאת, שהוא נוגע בכל מקורות הקודש שלך, זה אומר שהאויב מזהה שהמועד הזה, הזמנים הללו, הם זמנים מאוד 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 עליונים. היוונים ביקשו לגזור על שלושת הזמנים שבעצם מבטאים את הקדושה והטהרה בישראל. שבת, שזה מעין עולם הבא, קדושת הזמן של החודש, כל המועדים, כל החגים נקבעים שם על פי המולד, פי הלבנה, וכמובן המאורע הגדול של ברית המילה, אחר שמונה ימים, שבעצם כותב הבן איש חי, זה היום הולדת של האדם, ברית מילה. לא מתי שהוא נולד, תחגוג בברית, אני רוצה לעשות לך ברית מילה. למדתי מה יקרה כשזה דחוי. מתי יעשו לו? טוב, לא יודע, גם מתי אברהם אבינו עשה יום הולדת, חגג יום הולדת. יש ביום הולדת נשמה יתרה שמתווספת לאדם. כך כותב הרמת ולי על יום הולדת את פרעו. הוא חלום חלום, לא זה חלום. חלום זה אחד משים נבואה, למה הוא חולם דווקא עכשיו? כי יש לו נשמה יתרה, כל יום הולדת יש נשמה יתרה. רק שאצל הגויים זה נשמה יתרה בחיצוניות, אצל עם ישראל זה פנימיות. יש איזשהו רובד לא טוב אצל הגויים. משהו כאילו שהוא גם לא בסדר, לכן היה חייב להרוג את שר האופים. מי הורג את ה... ביום הולדת שלך אתה מוציא את כולם מהכלב והורג? הורג אחד כן ואחד לא? הוא לא תכנן להרוג אותו. הוא תכנן, הוא אומר, רמת ולי להוציא את שניהם החוצה. גם את שר המשקים וגם את שר האופים. זה יום הולדת, מוציאים את כולם החוצה. המלך כמו איזה סבא זקן, מחלק הפתעות. לא רוצה להרוג. אז למה הוא הרג את שר האופים? כי הקדוש ברוך הוא... כי יוסף אמר לו שהוא ימות. אז הקדוש ברוך הוא מגלגל מיטה על ידי צדיק. ואם הוא אמר לו שימות, אז מה עכשיו יגיד דבר שקר מפיו? אז הרג אותו. כדי שדברו של יוסף יתקיים. הקדוש ברוך הוא הולך עם הצדיקים עד הסוף. טוב, יוסף אכל אותו. ממש, יוסף אכל אותו. יוסף זה בגימטריה עוף. העוף יעופף מעל ראשך ויאכל את יאכל את מה שצריך. כך כתב הרמת ואני. טוב, קיצור, אז הוא גרם לו למות. בכל מקרה, לענייננו. בוא נחזור רגע לחנוכה. אז אם כן, היוונים גזרו על שבת, המילה וקידוש החודש, זמנים קדושים שממש מעל הטבע, מעל המציאות הגשמית, והם באים לומר שאין נבואה. אין משהו שהוא מעל הטבע בעצם. אז אתה מבין שהחג הזה הוא בעצם בא לבשר לך על בוא הנבואה. הוא בא לבשר לך על זה שיש משהו שהוא מעל הטבע. שיש משהו שהוא גנוז, שמשהו נסתר מאוד. אז אני רוצה רגע לחפור טיפה יותר בדברים, חלק מהדברים כבר אמרנו. קודם כל אנחנו יודעים שחנוכה, אז חזר אומרים לנו חנו בקפה, נכון? חנו בקפה. זאת אומרת, מה זה אומר חנו בקפה? מה זה חנו בקפה? בפשט, מה אתם מבינים? זאת אומרת, סיימו ככה להרוג, להשמיד ולאבד את האויבים שלנו בקפה, סיימו את המלחמות וזה.
חנו בבית המקדש.
חנו בבית המקדש, סיימו לה זה וכו'. נכון, אפשר לומר את הדרך הזאת, ואז מצאו פח של שמן וכו' ודיקו בו שמונה ימים. ואפשר גם לגמר שיש כאן רמז לכל התורה כולה, שכל פעם שאתה מוצא את האותיות כף והי בתורה, תכנה, תעצור, תנסה להבין. יכול להיות שהאותיות כף ואי בתורה, כשהן באות באיזשהו רצף מסוים, בין בתוך מילה, בין בסוף מילה, בין לבד, הן יהוו בדיוק את אותה משמעות לאורך כל התורה כולה. תכנה בקפה. ואם זה יהיה משמעות שקשורה לחנוכה, אתה מבין שחנוכה עוטפת את כל התורה כולה. ואת כל ההקשרים של כל התורה כולה. הרי זה אורגנוז, וצריך להימצא בעומקים. אז צריך לחפור כדי להשיג את זה. אז בואו נתחיל קצת לחפור כדי לנסות להשיג את הדברים. כן.
חנוכה זה אחרי התורה.
זה כמו כל סיפורי התורה שמתרחשים, ואתה יודע שיש להם גם כן המשכיות וכו'. זה מתחיל מההתחלה, וביקשה חנוכה לגלות את הקץ. ואין קץ לימי הרע. זה ענייננו. קודם כל, אז קף והי, כן, אז אנחנו מכירים את הגימטריה הזאת שזה כבר יוצא לנו 25, אז כבר חז"ל כבר באו ודרשו שתספור 25 מילים, נכון? מתחילת בראשית, ותגיע למילה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור. אז תגיע למילה אור. אז המילה 25 מתחילת התורה זה אור. אז האור הגנוז הזה כבר כתוב לנו בתורה, רק הוא נגנז לנו בצורה של רמז, נכון? שבעצם חז"ל באים ואומרים לנו זה קפה, זה קפה, זה הגימטריה של 25, שם אתה מתחיל בעצם לגלות את האור הגנוז. הקדוש ברוך הוא מה שעשה זה גנז את כל האור של חנוכה, את האור הגנוז הזה, בכל הבריאה כולה בששת ימי בראשית. זאת אומרת, כל, דיברנו על זה בשיעור של לחיות את הגאולה, רק בקצרה, כל עולם הטבע, כל עולם החומר נגנז בששת ימי בראשית. כל החוכמה, כל הפיתוח, כל המדע, ודאי כל התורה כולה, כל הסגולות הפנימיות שלה, כל תורת הסוד הפנימית, הכל, 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 כל הרבדים הכי 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 עליונים שיש נגנזו, מה שקיבלנו בכל דבר, בדומם, בצומח, בחיים, במדבר, במלאכים, בגלקסיות, בכוכבים, בידיעות על כל דבר ודבר, ובתורה זה רשימו, רושם קטן. עכשיו התפקיד שלנו לאורך כל הדורות זה לגלות את האור הגנוז. אז כשממציאים המצאה חדשה בטבע, כשממציאים המצאה חדשה במדע, אנחנו מגלים את אותה המצאה ואור גנוז שנגנב בחומר מששת ימי בראשית. בסדר? אז זה תפקידנו, לגלות את האור הגנוז. זה התפקיד של כל השנה כולה, בלי קשר לחנוכה. רק אנחנו באים לומר שלהוציא מהטעות שהאור הגנוז הזה זה רק בתורה, זה לא נכון. האור הגנוז הזה הוא קיים בכל יסוד שקיים במציאות. הקדוש ברוך הוא ברא את היסודות הללו עם שפע עצום, שפע עצום, והם נגנזו להם. ולאט לאט 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 אנחנו מתחילים לראות כמה באמת יש חוכמה אדירה בכל חומר. וזה גם גילוי של האור הגנוז. קל וחומר כשיוצאים יותר ספרים ויותר דברי קודש ברוחניות. רק מה שאני בא לומר זה שהאור הגנוז הוא לא נגנז רק בקודש, הוא נגנז גם בחול. ולכן מי שפועל לגלות את האור הגנוז הזה ואת חוכמת אלוקים שנמצאת בתוך הטבע, אז זה גם דבר ופעולה עם אל, עם ריבונו של עולם, זה פעולה אדירה. בסדר? אז זה ככה נקודה ראשונה. אז אנחנו רוצים לעצור בכל פעם שנתפגש עם האותיות הללו שנגנזונו מששת ימי בראשית. האמת היא שאפילו קצת לפני שאנחנו מגיעים אפילו למילה אור, העולם הזה הרי הוא עולם חומרי, נכון? וצריך איזשהו שורש רוחני שיברא את העולם, נכון? כי הרוח תמיד קדמה לחומר, נכון? גם הנבואה קדמה לעולם. אז באיזה תאריך נברא העולם? קפה באלול. זה לא סתם. קפה באלול, קור, כי זה בעצם השורש הרוחני שקדם לעולם. זאת אומרת, כבר במילים האלה, כבר בתאריך שהקדוש ברוך הוא חקק מששת ימי בראשית ולפני לברוא את העולם, יש אמירה לכל חוכמת המדע. העולם נברא מתוך הקפה, מתוך האור הגנוז, מתוך הרוחניות. זה לא עולם קדמון וזה לא שום דבר, זה עולם שנברא מתוך הקפה. בסדר? הרוח שבראה את החומר. בסדר? הקדוש ברוך הוא שברא את העולם. אז לכן הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בתאריך הזה כדי לברוא בו את העולם, כי באמת היה מתבקש שהעולם ייברא באלף. מתחיל באלף, מתחילים באלף, זה ההתחלה. אבל הקדוש ברוך הוא עשה ובחר אחרת, וזה לא סתם. אז אם כן, אז החומר והרוח, הכל 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 מתחיל בקפה באלול, וזה האור הגנוז של חנוכה. אז העולם נקרא לו ככה, העולם זה בעצם מבטא את החומר. איך אני יודע שגם הרוח בעצם קשורה לחנוכה? אז יש לזה רמז נוסף, שאם אנחנו מתבוננים, שמעתי את זה ככה אתמול כשנסעתי, אז אני אוהב לשמוע ככה את הרב שמואל אליהו ביום שני, שזה בשורה גדולה לאומה הישראלית כל הזמן לשמוע אותו, והרב אבינר, ואחר כך נראה לי הרב בניהו שמואלי. כאילו אתה יכול להיות, לשים את אוזניך ככה על הרדיו, תכנן את כל הנסיעות הארוכות שלך בימי שני. אני מציע לכם, לא, אבל האמת היא שברוך השם יש אנשים טובים ורבנים גדולים כל השבוע. אז זה נעים לשמוע ככה, אני תמיד ניזון מהמתיקות של הרבנים. אז שמעתי את הרב בני שמואל אומר דבר נפלא. הוא אומר, תראה, יש לנו בסך הכל תרי"ג מצוות ועוד שבע מצוות דרבנן, נכון? תרי"ג מצוות מדאורייתא ועוד שבע מצוות שהן דרבנן. בסך הכל 620. 620 זה גימטריה כתר. זאת אומרת, הכתר של כל המצוות, הכתר של כל המצוות הוא לא היה כתר כשהיינו במצווה 619. מתי זה הגיע לרמת ה-620, שזה מגיע לרמת הכתר? מה המצווה האחרונה בשבע מצוות דרבנן? חנוכה. זאת אומרת, חנוכה השלים את הכתר. האור, הגנוז הזה שבא עכשיו ומתפרט, הוא מעל הטבע, השמונה, הכתר. מה שנמצא מעל הטבע זה חנוכה. אז גם האור הגנוז נמצא בתוכו. איפה מצאנו הבדל בין ישראל לבין העמים? באיזה מילים בפסוקים, באיזה מאורה גדול אנחנו מוצאים הבדל בין ישראל לעמים? מאורה ראשון בתורה שבה אנחנו רואים את ההבדל הזה?
יציאת מצרים,
אולי קצת לפני כן אפילו.
אברהם אבינו.
אברהם אבינו הולך לעקוד את יצחק. ובהתחלה הוא לוקח איתו את יצחק. הוא לוקח איתו את... איך? מי? ישמעאל ואליעזר והחמור. בסדר? צריך לדעת אם הוא לוקח. בסדר? גם בלעם לקח חמור. נכון? אז צריך ללכת לחמורים בכבוד. בכל אופן, אז אברהם אבינו לוקח את החמור ואת החמור, את ישמעאל ואת החמור, הוא לוקח את אליעזר, הוא יהיה פרא אדם, ידוע בכל, מה זה פרא אדם? זה חמור, זה גם פראות. והוא לוקח את יצחק, נכון? והם הולכים. טוב. ואז הוא שואל את הנערים שלו, תגידו, אתם ראיתם ככה את מה קורה פה בראש הר המור? כן? אתם רואים את האור שם שזורח? הוא באורי שזורח? כן? כן, ונעקד, אנחנו שרים את זה. ואז אומרים, אנחנו לא רואים, מה אתה רואה? אנחנו לא מבינים שום דבר, עזוב אותנו. יש מה לאכול? אז הוא אומר להם, מה? שבו לכם פה עם החמור. זה לא סתם אמירה. הוא לא מזלזל בהם. הוא רוצה להגיד להם מה אתם ומה אנחנו. אתם תשבו עם החומריות. אתם תשבו עם מי שאתם. יש לכם תפקיד, שכלל את החומר, אבל אל תגעו ולו בקצת ברוח. חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. שבו לכם פה עם החמור. אליעזר, אני מכבד אותך, אבל שב פה עם החמור. יש גבול. למה? כי אתם לא מצליחים לראות את האור הגנוז שנמצא מעל הר המוריה. אז זה לא ראוי לכם. אז אל תתקרב לקודש אם אתה מסואב, אם אתה תמי, אם אתה לא ראוי לדבר הזה. ואיך אנחנו יודעים שיש הבחנה מאוד 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 ברורה בין הראייה של אברהם ויצחק לבין הראייה של ישמעאל ואליעזר? כי אומר להם, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלך עד כה ונשתחווה ונשובה לכם. אנחנו נלך עד כה. אני רואה את האור הגנוז הזה, את האור הזה של חנוכה, שנרמז במילה קור, אני רואה את האור הגנוז הזה מעל הר המוריה. זה שאני מסוגל לראות, זה אומר שאני ראוי לזה. עכשיו, לעתיד לבוא, הקור הזה יתגלה לכל העולם. המנורה תאיר לכל העולם, כולם יבואו וינהרו לבית המקדש. אבל עכשיו אתם לא ראויים לזה. אתם לא מסוגלים לראות את זה. יש עם אחד שמסוגל לראות, וזה ההבדל. וזה ניכר במילה קור. חנוכה, לא רק במאבק מול היוונים, זה התחיל עוד אצל אברהם אבינו. זה מבטא את ההבדל הגדול בינינו לבין אומות העולם. גם כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו בספר בראשית, פרק ט"ז, פסוק ה', רשמתי לי את זה, כתוב כך: ויצא אותו החוצה ויאמר, הבא את מהשמיים וספור הכוכבים. כן, אני רוצה לתאר לך מי זה יהיה העם שלך. זה לא רק תיאור פיזי, זה גם תיאור רוחני. אומר הקדוש ברוך הוא, הבט נא השמיים וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. לכאורה, הדברים גשמיים אפשר לספור, אבל את הרוח אי אפשר לספור. כתוב במדרש שאם ניקח את השמיים ונפרוס אותם, נכתוב עליהם, על כל השמיים, נכתוב חידושי תורה, נפרוס גבילים בשמיים, נתחיל לתוך חידושי תורה, זה לא יספיק. כי התורה היא רחבה מן הים, והיא ענקית, 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 והשמיים לא יכולים להכיל אותה. הרוחניות תמיד יותר מן הגשמיות, אז אתה לא יכול לצמצם את כל הרוחניות לכתב. דרך אגב, לכן אתה, בספר תורה אתה לא כותב את, את הטעמים, אתה לא כותב את הניקוד, אתה כותב רק את האותיות ואת התגים, כי הטעמים והניקוד באמת הם יותר קדושים מה, מהאותיות וה, והתגים. אתה כותב רק מה שאתה יכול לכתוב, בסדר? הרי הם, איך, הם אומרים לך איך לקרוא את זה, האותיות זה כתוב ככה, זה חשוב. נכון שבהלכה, כמו שאנחנו מתעסקים עם הרובד ההלכתי, עם מה שיש לנגד עיניי, אז אתה צודק שאם תספסתי טעם לא חייבים להחזיר, אבל אם תספסתי את המילה או האות אז חייבים להחזיר. אבל זה רק ברובד הגלוי, ברובד הנסתר, לעתיד לבוא, אתה מפסיד טעם, אכלת אותה. בסדר? צריך להשקיע לפני שלומדים לקרוא בתורה. בכל אופן לענייננו, אז אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבט נא השמיים וספורו כוכבים. יש כאן מימד רוחני, אתה סופר פה עם רוחני, ואתה לא יכול לספור אותם. אם תוכל לספור אותם, אתה לא יכול, נכון? ואז הוא אומר לו, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. זה עם רוחני. אתם מבינים? כשאתה לוקח את המילה הזאת, ואתה לומד אותה בסימן הנסתר שלה, אז זה לא רק איזה צירוף של צמד אותיות, ואז יאללה, תתחיל להלביש אותם ותרוץ על כל התנך כולו. זה לא רק זה, זה לא איזה משהו כאילו לנעים לך את הנשמה, שיהיה עוד איזשהו חידוש. יש כאן אמירה של, של, של מפגש אחר עם התורה. אמירה פנימית יותר, נסתרת יותר, שבאה ואומרת לך, תקשיב, כל מה שאתה רואה לנגד עיניך, ברובד הפשוט, יש לו עוד רובד נסתר יותר. ובחנוכה אפשר לגלות טיפה יותר. גם בהבחנה בין עם ישראל לאומות העולם כתוב גם בספר יהושע, ואמר יהושע על כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם העולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים. עוד הפעם הוא משתמש במילה כה כדי לומר לעם ישראל, אתם, אתם בשפה אחרת, אתם עם אחר, תרח אבי אברהם, זה, זה, אתם בעבר אחד והם בעבר אחר, בשביל אתם צריכים את הקוד הזה, מילת הצופן שנקראת כה. הזכרתי בחלק מהחבורות שכשהנביאים רוצים להתנבא ולהביא את דבר השם, להביא את האור הגנוז מלמעלה שכרגע הוא לא ניכר, והנביא בעצם אומר את דבר השם, זה בעצם אמירה גנוזה שרוצה עכשיו לרדת אל העם, והיא צריכה איזשהו צינור כדי להביא את השפע לעם, אז באיזה מילה הם משתמשים? כה אמר השם. כה אמר השם, בסדר? לא רק הנביאים, אלא כל בעצם מי שמריק שפע לעם. גם הכהנים. בסדר? ברכת כהנים. אז אנחנו רואים, כל תברכו את בני ישראל, אמור להם. לכן אסור להסתכל בידיים של הכהנים. לפי הפשט זה כדי שאתה, בשנבורה, כדי שאתה לא תתבלבט, תתרכז בברכה. אתה מקבל עכשיו איזשהו שפע, תתרכז ולקבל את השפע הזה. אבל לפי הפנימיות, שכינה בין ידיים. אתה לא רואה את זה, נכון? אתה לא חייב, אל תאמין. אתה רוצה להיות קשור לעם הזה? אתה חייב להבין שיש רבדים פנימיים. אתה לא מאמין, אז הבעיה בך, מה אתה רוצה? אין לנו מה לעשות. כאילו, תשתכלל שנייה אחת, נסה להבין שיש כאן עם שהוא מעל הטבע. ולא הכל ניכר ונראה לנגד העיניים. כשנהיה אברהם אבינו, נראה את האור הגנוז ככה, כשנלך עם חמור ועם ישמעאל. אבל סתם ככה לא. זה קשה. גם לנו. אבל אנחנו מבינים בשורש, בנשמה, שיש כאן משהו מאוד 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 גדול. כשיעקב אבינו לפני מותו, אז הוא בעצם מאוד מאוד לחוץ, הוא מאוד 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 לחוץ. כל החיים שלו הוא פעל כדי להופיע את דבר השם יתברך בעולם. כל החיים שלו היו רק לתקן את חטא אדם הראשון. לכן פניו היו דומות לפני אדם הראשון. לכן כל המאורעות שקראו לאברהם אבינו קראו לאדם הראשון. זה לא שיעור עכשיו בספר בראשית, אבל כל ספר בראשית, כל הספרים כולם, מבראשית ועד כל התנך כולו, קשורים לאדם הראשון. פלא פלאים. להעמיק שם בכל סוגיה. כל סוגיית יוסף והאחים, כל סוגיית יוסף ופוטיפר, והכל מתלבש בדיוק, בדיוק, בדיוק עם אדם הראשון. כל פרשה, כל סוגיה, פלא פלאים, פלא פלאים, איך הקדוש ברוך הוא התאמן את הסוד הגדול הזה של אדם הראשון בתוך כל פרשה ופרשה. אבל זה, בעזרת השם, בשנה הבאה נעשה סדרת שיעורים על פרשת צבוע. בעזרת השם יתברך. אבל לענייננו, כשיעקב אבינו גם, הוא כולו חושב רק איך להופיע את שם השם יתברך בעולם. אם אדם הראשון לא הקשיב במשהו מסוים לריבונו של עולם, אין מצב שהילדים שלי לא יקשיבו לקדוש ברוך הוא. ולכן לפני מותו הוא לא מבקש עכשיו, תקשיבו, תספידו אותי ככה ותספידו אותי ככה ודברו עליי ככה ותגברו אותי במקום שכולם רואים וכו'. לא רוצה שום דבר, אני מבקש רק דבר אחד, לדעת בוודאות שהילדים שלי 12 שבטייה הולכים בדבר השם, בתורת השם. אני לא רוצה שום דבר אחר, שום דבר אחר. ומה הם אומרים לו האחים? שמה ישראל, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אין לך מה לדאוג. ואז שהוא שומע את זה, מה הוא אומר? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה אנחנו אומרים, בסדר העבודה של יום הכיפורים, כאשר אנחנו בעצם צועקים שאנחנו רוצים ששמו של השם יתברך יתפרסם בעולם. כלומר, שם השם מופיע בעליונים, זה נקרא ייחוד עליון, שמע ישראל שם לכן השם אחד. שם השם שיופיע בתחתונים, זה נקרא ייחוד תחתון, שיופיע כאן בעולם, וכל יושבי תבל יכירו אותו, זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם בית. זה מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות. אבל אי אפשר לייחד את שמו יתברך בעולם, אלמלא אתה קשור לייחוד העליון. אתה לא יכול לצעוק רק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם בית, אתה צריך קודם כל להגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אתה חייב להיות מחובר לאחד, אתה צריך להבין שהכל יוצא מהאחד. האחים אומרים ליעקב אבינו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שזה מורכב מכמה אותיות. אין לכם כוח לספור, אז אתם אומרים קפה. כן, זה קפה אותיות וזה לא סתם. זה לא סתם. יש כאן קפה אותיות כדי לומר אנחנו מחוברים לשורש העליון הנשגב ביותר. לכן זה מסודר בדיוק בצורה הזאת. בעל שער האורה כותב, רבי יוסף ג'יגיטילי היה תמיד חבר של לא תמיד חבר, סליחה, היה בתקופת הרמב"ן, אחד מגדולי הראשונים, והוא כותב שהמילה כו היא בעצם מציינת את השכינה, את המלכות. הקדוש ברוך הוא אורו גדול ונשגב מאוד, ואי אפשר שאנחנו נקבל מאורו. עצמותו יתברך, אנחנו לא יכולים אפילו לדבר על זה. אז אם אתה תקבל משהו קטן מעצמותו יתברך, כמו שמש עכשיו תרד פה לעיר בעולם, להבדיל אלף הבדלות, כן, כמובן, אבל רק כדי לדמות את הדברים. שמש תרד פה לעיר, אנחנו כולנו נשרפים. זה לא, אתה, אין לך פה, אין לך מגע. אין לך מגע. אתה זקוק לקרן של השמש, וגם לאיזושהי שכבת אוזון שתגן ותצמצם רגע את החום הגדול של השמש. ככה עשה הקדוש ברוך הוא בעצם. הוריד לנו את אורו התברך דרך צינורות, על גבי צינורות, דרך העשר ספירות. ודרך התורה הקדושה שלנו, שמי שרוצה לדבק בריבונו של עולם, אז ילמד כמה שיותר תורה, אני נפשיק תווית יאבית, כן, נתתי את עצמי בתורה, נותפקון של אנוכי, ככה זה נאמר כבר בעשרת הדיברות בהתחלה. אז השכינה בעצם זה הופעה אלוקית רק בצמצום, בסדר? זה נקרא השכינה, הופעה אלוקית בצמצום, נכון? זה המילה קו, זה המילה קו. המילה כור זה בעצם הופעה אלוקית, משהו שהוא מעל הטבע, מעל הרובד הרגיל, שאתה בעצם יכול לקבל. לכן המספר הכי בולט שהיה יכול להבליט את ההבדל בין השכינה בצמצום לשכינה בגודל, זה ההבדל בין הכפה לבין הכפבם. לכן י' כאבב, כי זה בעצם גימטריה של כפבם. בסדר? אז זה ברור שיש הרבה 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 יותר מזה, אבל רק כדי לנסות להבין את הדברים זה נעשה כך. בלעם גם היה נביא. הרמב״ם מדבר על זה עוד ראשונים, כן, חלק מהראשונים כותבים שזה בשביל שאומות העולם לבוא ויגידו, כן, גם מדרשים שאומות העולם לבוא ויגידו, אנחנו לא קיבלנו נבואה, הם מקבלים נבואה וכו' וכו' וכו'. שווה פתחון פה לאומות העולם. אז גם בלעם קיבל, והוא לא הצליח להבין מה שהאתון שלו מבינה. האתון שלו מתחילה לפתוח את הפה ולדבר. זאת אומרת שהחומר, החומר, בעל חיים, כן? מה שלא יודע בכלל לדבר, לא מדבר על בן אדם שיודע לדבר, והוא התעלה למדרגת נביא או רוח הקודש שפתאום עכשיו הוא מדבר דברים שהם מעולמות עליונים. מדבר על בעל חיים, על אתון. שהיא מתחילה פתאום לדבר, מאיפה יש לו את הכוח הזה לדבר? אני מבין שהיא נלחצה אל הקיר, אבל זה עדיין לא אומר שיש לה עכשיו פה לדבר. נכון? אז מאיפה היא קיבלה את הכוח? בואו נקרא את הפסוק. ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה, אז כן הסכנתי לעשות לך כה. ויאמר לו, במדבר כ"ב פסוק ל', היא לא משתמשת סתם ככה, הייתה צריכה לסיים במילים, אז כן הסכנתי לעשות לך. מה עד עכשיו עשיתי לך איזשהו משהו כזה? מה, למה זה? המילה כה זה בעצם היכולת שלה לדבר, ובלעם הוא בשוק מהדבר הזה. גם בלעם, דרך אגב, כשהוא מדבר, הוא גם מדבר במילה כה, כי הרי הוא נביא, כמו שאומר לו הקדוש ברוך הוא, ויקר השם אל בלעם ויישם דבר בפי, ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר. כן? גם הוא נאלץ בעצם להשתמש במילה הזאת כדי להביא איזשהו דבר השם, משהו מלמעלה למטה. ולכן בעצם אנחנו מבינים שוב שהמילה כה תמיד תהיה מקושרת עם איזשהו משהו נשגב, עליון, משהו פלאי, יוצא מגדר הטבע, נבואה או משהו גדול שצריך להתרחש, שהאתון פתאום תדבר. כשאנחנו נכנסים לארץ, בסדר, עם ישראל נכנס לארץ ישראל, אז בהתחלה אנחנו יודעים עכשיו שארץ ישראל היא שונה מהמדבר, בסדר? מה שקורה במדבר זה הכל ניסי, ומנסים נתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקע, זה 40 שנה וכו' וכו' וכו'. יש המון 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 ניסים, אבל בארץ ישראל המטרה היא שאתה תלחם ואתה תכבוש את הארץ ואתה תנצח את כל המלחמות כולן, וככה אתה תופיע את שם השם, שגם אתה תפעל. וזה באמת הרצון שלנו, להראות שיש אלוקים ואנחנו פועלים עם אל ולא למענם אלא למענו יתברך. וזה עבודה משותפת שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ממש ככה. אבל בשלבים הראשונים של הכניסה לארץ צריך להבין שהכל הכל הכל נעשה מאיתו יתברך, ולכן המלחמה שבה אנחנו צריכים להוכיח את הדבר הזה, המלחמה הראשונה שאנחנו נכנסים לארץ הייתה מלחמת יריחו, נכון? ומה כתוב שם? הרי היה שם פלא גדול, נכון? תסתובבו סביב העיר שש פעמים בפעם השביעית, כן? שזה סך הכל 13, כל יום זה פעם אחת, ואחר כך בפעם השביעית זה עוד 7 פעמים, וסך הכל 13 פעמים. 13 פעמים, סליחה, זה פתאום החומה נופלת. יש כאן משהו שהוא יוצא מגדר הטבע, נכון? אז אם יש פה משהו שיוצא מגדר הטבע, אז כבר אתם מבינים איזה מילה אנחנו עושים לחפש. ויסובו את העיר ביום השני פעם אחת, וישוב המחנה, כה עשו ששת ימים. כך כתוב בספר יהושע, פרק ו', פסוק י"ד. רק רוצה להראות שלאורך כל התנ"ך כולו המילה אחת חוזרת על עצמה, מעכשיו כל פעם שאתם מתקלים בה תבינו שיש כאן משהו גדול. בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא בעצם רוצה להראות לפרעה מי אנחנו, מי זה עם ישראל, מי זה הקדוש ברוך הוא, אז אומר משה רבנו ואמרת על פרעה, כה אמר השם בני בכורי ישראל. תבין את ההבדל בינכם לבין עם ישראל. ככה באמת כל המילים לפרעה כדי להראות שעם ישראל הוא שונה מאומות העולם. ויאמר השם למשה השכם בבוקר ויתייצב לפני פרעה ואמרת אליו, כה אמר אדוני אלוהי ישראל שלחת עמי ויעבדוני. וגם ויאמר משה, כה אמר אדוני כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. שוב ההבדל הזה בין פרעה לריבונו של עולם, בין עם ישראל לבין המצרים. אפילו כשמשה רבנו הורג את המצרי, אז כתוב ואיפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ואת מנהו בחול. זאת אומרת הוא רואה, אומר רש"י בנבואה, שאין איש עתיד לצאת ממנו. אין איש עתיד לצאת ממנו. זאת אומרת שאתה בעצם כל פעם, עוד פעם, עם מילה כה אתה נפגש פה באור עצום. עוד אני חוזר לחנוכה עכשיו, בקצרה, עוד נחזור קצת לעוד כמה ראיות, אבל אתם מבינים מה זו חנוכה? זה אור גנוז עליון נסתר מאוד. ברור שלא יהיה לך רשות להשתמש בהם. מה אתה חושב שיהיה לך רשות להשתמש בשמן של חנוכה? זה שאתה לא רואה, בעיה שלך. זה שאתה לא מספיק, גם אני לא, כולנו, חדי עין כדי לראות את חדי נשמה, הייתי קורא לזה, כדי לראות את הנשמתיות ואת התארה ואת הזוך והתואר שקיים בשמן הגנוז הזה. אז זה בעיה שלנו, אבל אין לך רשות לזלזל בהם. אין לך רשות להשתמש בהם. השתמש בזה לצורך נרות שבת. תשתמש בזה ליום מחורת של חנוכה, לא יודע, תגנוז את זה, לא יודע מה אתה עושה עם זה. שים את זה בשתי סקיות כמו קדושת שביעית. אבל אתה לא יכול. נכון שאת ענפי הסכך אתה יכול, אחרי שהשתמשת בחנוכה, בפורים, התרבלתי כבר בסוכות, שתיתי מפורים, זה עדיין לא עברנו. נכון שאת אלפי הסכך אתה יכול לשים רגע ליד הפח, גם תייחס את זה בכבוד. אבל לא, בחנוכה לא, אתה לא יכול לשים ליד הפח, אתה לא יכול לשפוך את זה לתוך הפח רק בעדינות. אין מצב, אין חרשות באמת להשתמש בהם. זה לגעת בשיא הקדושה של מה שראה אברהם אבינו, של הנבואה שקיבלו כולם, של הכהנים, ולהשתמש בזה ככה. מה פתאום? בשום פנים ואופן. גם את הפתילות, נדבק בהם קצת שמן, גם הם השתמשו לקדושה. הם עוזרות לך להתפלל לקדוש ברוך הוא, פתילה או תהיות תפילה. אתה עולה עם האש למעלה, אתה עולה עם השלבת, אתה מבקש, אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא. כל חנוכה הוא סודות גנוזים ועליונים מאוד. זה המון 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 דברים שנרמזו שם. גם מתן תורה זה נתינה של שפע גדול מן השמיים. ואמר אדוני משה, כה תאמר בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. וכשרוצים להבדיל את עם ישראל מהערב רב בחטא העגל, כדי להראות שיש בינינו ובין אומות העולם הבדל מאוד מאוד גדול, אז גם פה, ואמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על ירוחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו, איש את רעהו, ואיש את קרובו. אם יש לנו אוכל, בשר, שיורד מהשמיים, אז זה פלא פלאים הדבר הזה, זה לא מובן, זה לא מובן מאליו. לכן, ורוח נשא מת אדוני, ואגו סלבים מנהם, ואתוש מן על המחנה, כדרך יום כוח, דרך יום כוח. צביבות המחנה הוא חמתיים על פני הארץ, זה משהו פלאי, זה לא משהו רגיל. אז לכן צריך להשתמש במילה הזאת, אני רק בא להראות תראו כל הזמן, בכל מקום שתקדו, בכל התורה כולה, בכל התנך כולו. גם בגמרות, בכל מקום. בסדר? ואז שמשנים לך איזשהו משהו, אני יודע מה, לפעמים מוסיפים כף ו-A בסוף המילה, נכון? באשרי שובתך יש את זה, נכון? בחסידיך יברכוך, כן? ואיזה כף ו-A הזאת בסוף. אז בשיעור של התפילה אני גם בעזרת השם, אשמור לכם קצת. כן, עכשיו תראו איזה יופי, עד כדי כך תראו איזה מילה משתמש דוד המלך כשהוא רוצה לדעת אם שילעים מקלל אותו בשם השם או לא. הרי כשדוד המלך יוצא ובורח מאבשלום, אז שימי מקלל אותו. אמרנו בשיעור על ארץ ישראל שדוד המלך אומר לאבישי בן צרויה, שאומר לו תן לי להרוג אותו, מה זה מקלל ככה את המלך ובזה כבוד מלכות? אז אומר לו דוד המלך, השם אמר לו כלל. אז הוא אומר, מה זה השם אמר לו כלל? השם יגיד לו כלל? אלא מאי, הוכחנו מהרב חיים פלאג'י בספר שלו באוצרות חיים, בארצות החיים, שארצות חיים שבעצם דוד המלך לא יודע אם הוא מקלל אותו בגלל שהוא יוצא מהארץ. אם הוא מקלל אותי כי אני יוצא מהארץ, אז השם אמר לו כלל, כי ארץ ישראל גדולה מכבוד מלכות. כך אומר רב חיים פלאג'י. ואז שלמה המלך בוחן את שימי בן גרה, באמת אם הוא אוהב את ארץ ישראל או לא, ולכן נותן לו בית בירושלים, הוא אומר לו אל תצא מפה. אז כשהוא יצא להביא את העבדים שלו מגת, מאותו מקום שברח דוד המלך, הוא הוכיח שהוא לא אוהב את ארץ ישראל. אל תעבוד עליי. זה ככה מסביר רב חיים פלאג'י. אבל באיזה מילה השתמש דוד המלך כדי לדעת האם באמת השם אמר לו כלל או לא השם אמר לו כלל? האם הוא קיבל נבואה או לא קיבל נבואה? אני לא יודע. אז תראו איך זה מסתדר מדהים עם הפסוק. ראיתי את זה, פשוט שמחתי. תראו מה זה. ויאמר המלך, מה לי ולכם בני צרויה? זה כבר אחרי שדוד המלך חוזר, ושימי בא בעצם לבקש סליחה. ואבישי אומר לו, תן לי להרוג אותו. אז דוד המלך אומר, מה לי ולכם בני צרויה? ואז כתוב, כי או כו יקלל. או כי השם אמר לו כלל. יש פה קריב וכתיב. האם באמת השם אמר לו כלל או לא? אם זה כה, אז השם אמר לו כלל, זה מריבונו של עולם. ואם זה כי, אז זה לא, זה לא השם אמר לו כלל. הקריא והכתיב זה לא ברור לי. אני לא יודע אם להשתמש במילה כי או להשתמש במילה כה. האם יש כאן נבואה או יש כאן איזושהי אמירה של שימי עצמו? לא יודע. שלמה המלך יברר את זה בעזרת השם בהמשך. אבל תראו עד כמה זה, אפילו בקריא והכתיב נכנס החלק הזה. אני לא יודע, אז אני משתמש בשתי המילים. לכן היוונים, כשהם גזרו, כשהם רוצים עכשיו להשמיד את עם ישראל, מעבר לגזרות שלהם, שבת, חודש ומילה, הם רצו בעצם לחלל את קדושת המשפחה. מה זה קדושת המשפחה? קדושת המשפחה זה בעצם זוג שמתחתן, אז הוא בונה אבן בבית המקדש. הוא בעצם משרה את השכינה בבית. זכו שכינה ביניהם. בסדר? אותה שכינה שנקראת קור בשערי אורה, היא בעצם באה לתוך הבתים שלהם. אז הם באו להילחם נגד הנבואה, נגד השכינה הזאת. לכן הם אמרו, תיבא אל ההגמון תחילה, כדי שכל פעם הבעל יחשוב, רגע, אשתי נבעלה להגמון, של מי הילד? אולי הילד בכלל לא שלי. וכן אז זו הדרך, לחלל את קדושת המשפחה. יש לנו בקדושת המשפחה, זכו שכינה ביניהם. הם רצו לגעת בנקודה הזאת, גם הבקים היוונים, האם יש קור או אין קור, יש אלוקים או אין אלוקים, יש נבואה, יש שכינה או אין. אנחנו רוצים להחליף את הנבואה בחוכמה עם היוונים. זה הנקודה, הגזרות שלהם היו נקודתיות מאוד בדיוק על הדבר הזה. אמרתי שדרך האויבים אנחנו יודעים לגלות בדיוק מהי קדושת הזמן. לכן גם אנחנו שמים פתקים בחנוכיה ביום השמיני, כמו בכותל. שהרבה במנהגים שמים את הפתק, כן? אז ביום שהוא נמצא מעל כל שאר הימים היום השמיני, זאת חנוכה, אנחנו שמים את, שמים את הפתקים, זה קשור מאוד לעניין הזה. חנוכה גם מתקן את חטא אדם הראשון, אנחנו שרים, חטא אדם הראשון היה אסור לאכול, אבל מותר לראות, נכון? היה לנו רשות להשתמש בהם, השימוש שלהם, של הזה, אלא לראותם בלבד. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לתקן את חטא אדם הראשון בזה שאנחנו לא מבינים. אתה לא מבין למה אסור לך לאכול מעץ הדעת, אל תאכל, מה אתה אוכל? אתה לא מבין למה אסור לך להשתמש בקדושה של הנרות, אל תיגע. אל תיגע. אז מה אני אעשה? תראה אותם. אבל זה לא רק סתם לראותם בלבד, כן? בשלהבת הזאת רמוזים, אה?
להבין את הקודש, כאילו.
מה?
להבין מה הגודל, כאילו, כמו שנגיד בעץ הדעת. הם לא הבינו הרי את הגודל.
נכון. וככל שתלמד יותר אתה תבין, זה מה שאנחנו מנסים בעצם קצת לברר פה טיפה, אז קטונתי, יש פה עוד המון 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 עומק. בכל דבר יש עומק, בכל דבר. השלהבת זה הסודות שלה אדירים, אדירים, אדירים. זה לא... רק האותיות שלה, כן, שט והבל, במילה שלהבת, זה כבר אומר חברה, שמה, לאן אני חוזר עכשיו? על מה אני בכלל מסתכל? ומה תמון בתוך ה... בתוך השלהבת, ולמה יש בה את הצבע הכחול ואת הצבע האדום, את הצבע הצהוב ואת הצבע הלבן ואת הצבע השחור, חמישה צבעים, כנגד מה זה רומז ומה רומז מכל דבר. כתוב על הרי הקדוש היה יודע להסתכל בשלהבת ולראות מה צריך לתקן. האור של השלהבת, הצבעים של השלהבת שידרו לו מה, אנחנו לא במדרגה הזאת, אבל צריך רק שנבין מה הולך פה בחנוכה, מה יש פה. שב חצי שעה מול הנרות, לא יקרה לך כלום. תסתכל על הנרות, תתבונן בהם, תתפלל, תוסיף את כל התפילות. זה לא סתם, זה, 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 זה מועד ששערי שמיים נפתח. לא רק שרים את זה בשיר, זה ממש שמפתחים. אתמול היו צריכים ככה כמה חבר'ה בהדלקה, אז אמרתי להם שגם באמת ההתמודדות מול כל שיא התומעה זה בא בידי ביטוי בנרות חנוכה. כמו המזמורים שאנחנו אומרים במוצאי שבת, נכון? המזמורים של מוצאי שבת זה מזמורים שבאים להתמודד עם כל הקשיים שיש. שבת יצא, שמע את הרע, אתה לא יודע מה לעשות, מהר רוץ לבוסם. תריח איזה משהו עכשיו, אתה לא יודע מה לעשות, מה אני עושה עכשיו? אתה אומר גם מזמורים, כי אתה צריך להתמודד המון, כן? יושב בסתר עליון, תשע די תלונה, אומר השם מחסים את זה אותי, אלוהי יפתח בו. כי אתה עכשיו מתמודד, ולדוד ברוך השם צורם, למד את די לקרב, וצבאותי למלחמה. השם אתה חסדי ומסודתיים, מתגבי ופלטינים, מגילי ובו חסיתי. מה קרה? שבת יצא, מה זה מה קרה? שבת יצא. אתה נכנס לכל התמודדות של כל ימות השבוע. גם בחנוכה, באותם מזמורים, גם כן, תשימו לב בספרים, גם כתוב להגיד וינועם, גם כתוב להגיד יושב בסתר עליון, וכן הזו הדרך. כי אתה יורד מתחת לעשרה טפחים, אתה יורד למקומות מאוד 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 נמוכים, ולהעיר שם את המקומות האלה, צריך סייעתא דשמיא. לכן גם כן אומרים את כל הדברים האלה. ובאמת הסגירת מעגל הזאת, עם האדם הראשון, ובריאת העולם, לפני כן, מסתיימים בזה שאנחנו שווים לארץ ישראל. שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, כה אמר השם, זכרתי לה חסד נעורייך, אהבת תפילותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, רחל, את יכולה להירגע, הבנים ישובו, עם ישראל ישובו לארץ ישראל, למה? הבטחתי, כה אמר השם, אני אמרתי, נו, זכרתי לה חסד נעורייך, כן, מניק הולך מבך, ועינייך מדמעה, יש שכר מפולטיך, הכל יהיה בסדר. למה? כי אמרתי את המילה כה, וזה נבואה, ואני מתחייב לחזור, שאתם תחזרו לארץ ישראל. אין לנו זמן, אז אנחנו ככה טיפה נקצר, אבל באמת, באמת כאילו, צריך גם לדעת, הכל גנוז בחנוכה, הכל גנוז בחנוכה, כל החגים כולם גנוזים בחנוכה, כל הזמנים כולם, ממש, ממש, חנוכה גונז בתוכו את הכל מהכל. אם זה האור הגנוז, אז בעצם מאיר את הכל, אז הכל נמצא בו. בסדר, יש הרבה רמזים לזה, אתה לוקח את הנר של פסח, בודק אותו בחורים בסדקים, זה בדיוק אותו נר, שאתה עובד איתו עד מתחת לעשרה טפחים. רק שבפסח אתה מבאר את החמץ, אתה שורף אותו, ובחנוכה אתה בא ואתה מאיר את העולם. בסדר, אחרי ששרפת את החמץ, בהתחלה אתה בא בחנוכה, ועכשיו עם הפסח אתה יכול לרדת עם הנר הזה, לא רק כדי לבדוק איפה יש בפגם בחורים ובסדקים, אתה יורד אותו מתחת לעשרה טפחים כדי להעיר באותם מקומות חשוכים, כדי להראות שזה לא פגמים באמת, שעשינו תשובה גדולה. לכן חנוכה מאוד מאוד רומז על עניין התשובה. אגב, שומרים שאחת, שמעתי ככה שאחת הכוונות בהדלקה זה גם כן הקשרים של תשובה, במילה להדליק, אז מכוונים קצת את העניין של הכוונת נחל, כן, נוצר חסד לאלפים, או להדליק נר חנוכה, כן, ראשי תיבות נחל. שומעים שצריך לעשות ממש לרמוז שם, לכוון שם על עניין של תשובה בהתחלה. וזה באמת רמוז גם בעניינים האלה של של התשובה, כמו שכתוב שאדם הוא עושה תשובה, אבל אנחנו מבינים שתהיה פית כתבה בהושען הרבה, נכון? סורים שומעים את כל העבודה מאלף באלול עד הושען הרבה, זה 51 יום, דרך כמובן ראש השנה ויום הכיפורים, והימים שבין ראש יום הכיפורים וסוכות, שימים קדושים מאוד, וסוכות עצמו, ושמחת תורה, והושענא רבה, אז כאילו 51 יום, כי המניין נע, הושענא. רוצים שתושיע אותנו, נע, נון א', 51 יום מא' באלול ועד הושענא רבה, שתהיה פית כתב. אבל באמת אומרים שזה נמשך ונמשך ונמשך עד חנוכה, כמו שכתוב בפסוק, שעניין התשובה יהיה באמת עד חנוכה, תשב אנוש עד דקה, נכון, שדקה זה אותיות כף באמצע ודלת ואלף זה היי ביחד, אז תשב אנוש עד חנוכה, אפשר לשוב עד חנוכה, אפשר להמשיך להתאמץ עד חנוכה. הכל זה רמזים, אבל אין דבר כזה שיש רמז בתורה שאין לו איזשהו שורש מאוד מאוד עמוק, שהתורה מבקשת באמת להצביע עליו ולומר אותו. גם במעוז צור, כן, אנחנו מזכירים באמת את כל החגים כולם, אם זה חיל פרוע וכל זרוע יורדו כאבן במצולה, ואם זה בית ראשון של דביר קודשו הביאני, וגם לא שקטתי, ואז בא חורבן עצמו של בנו גס ויגלני וכולי וכולי, ואז ויש תשועה, כן, לקץ 70 נושתי, כן, קש יעקב לגלות את הקץ, לקץ 70 נושתי, אז שם זה היה לחזור מגלות בבל לארץ ישראל. פורים, כן, שאנחנו אומרים במעוז צור, קרות קומת בראש ביקש, הגגי בן המדתה, נכון? שנהייתה לו לפח ולמוקש, וגאוותו נשבתה, ואנחנו שמחים, שהגאווה שלו ירדה, כי הוא התגאה לקדוש ברוך הוא, כמו סנחריב, ימח שמם וזכרם, התגאו על ריבונו של עולם, מה עשה הקדוש ברוך הוא לסנחריב? 185,000 חיילים שלו הלכו לישון בלילה, לא נשמו בבוקר וזהו. ואז שני הבנים של סנחריב הרגו אותו. מי שמתגאה לקדוש ברוך הוא חוטף, זהו, נגמר. אין פה זה. אז גם המן בן המדתה, הוא תלו אותו על עץ, כן? זה גם קשור לכל הסוגיה של יוסף, אבל אין לו זמן. וכמובן חנוכה של יוונים יקבצו עליי, ואז אנחנו מבקשים, חשוף זרוע קודשך. כן, מה זה? זה, זה, זה בקרב קץ הישועה. מקום נקמת דם עבדיך, מאומר שעה, זה דום. כן, שככה פגעו בנו, דחי אדמון בצל צלמון, הכם לנו רואים שבעה, אותם שבעה רואים של האושפיזים שלנו בסוכות. אנחנו מבקשים ככה גם כן במעוז צור שככה יתגלו לנו עד בעצם ביאת משיח, לכן חשוף זרוע קודשך, זה כמו שאתה מסיים את התורה, נכון? זה הסוף. איך אתה מסיים את התורה? באיזה מילים? חזק, נכון? זה ראשי תיבות, חשוף זרוע קודשך. חזק, כן, זה הסוף. אז זה לכן שזה גם מנגינה אחרת, תעמק בזה קצת, כן? אתה לא הולך עם כל המנגינה, אתה פתאום עוצר ועובר מנגינה. אז זה ככה קשור לזה. טוב, יש ברוך השם עוד הרבה, אבל שעה מאוחרת. עכשיו כוח גדול, שיהיה חנוכה שמח.